שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת וילך, שבת שובה. אתם יודעים שיש היום ארגונים כאלה שלוקחים אברכים ונותנים להם לגור במקומות של חילוניים כדי לעסוק שם בקירוב, ולומדים חלק מהיום בכולל וחלק צריכים לעסוק בקירוב. אז היה בתל אביב אברך אחד שמאוד מאוד ניסה לקרב איזה יהודי בשם יוסי, וזה לא הלך. כמה פעמים שביקש, דיבר, עשה, לא רצה לשמוע. אמר לו, תשמע, תבוא פעם, תאמו, ראו כי טוב השם, אני אומר לך, תתאם, תראה, תבוא, אתה יודע מה, תבוא בסוף התפילה, יש קידוש אחר כך, תהננו, אני אומר לך, תבוא. לא רוצה. יום אחד, היוסי הזה מתקשר מיוזמתו, הוא אומר לו, רבי יעקב, אמר לו, כן, מה נשמע? אומר, שמע רבי יעקב, החלטתי לחזור בתשובה. אומר לו, מה קרה? זאת אומרת, מישהו נפטר לכם במשפחה? אומר, לא, חס וחלילה, הכל בסדר. אז מה אתה רוצה שאני אקנה לך כיפה? מה אתה רוצה שאני אקנה לך ציצית? אומר, לא הבנת אותי. אני חוזר בתשובה קומפלט. אתה שומע מה שאני אומר לך? אני צריך ציצית, אני צריך תפילין, אני צריך כיפה, אני צריך שופר, אני צריך מגילת אסתר, אני צריך הכל. אני אומר לך, חזרתי בתשובה קומפלט. אומר לו, אתה יכול להסביר לי מה קרה? אומר לו היוסי הזה, בטח. אני נוסע הרבה פעמים לירושלים, מתל אביב לירושלים, בדרך אני עובר ליד חיריה, מה שנקרא הר הזבל. גם היום עברתי שם. ופתאום אני שם לב שהם שמו שם שלט חדש, פארק אריאל שרון. אני ראיתי את זה, הזדעזעתי. לקחתי את ההגה ימינה, נכנסתי לתוך המתחם, עוצר אותי בן אדם, אומר לי, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר לי, מה, אני אחראי פה על כל הפרויקט. אמרתי לו, יופי, אז אותך אני צריך. תשמע, אנחנו חיים בדמוקרטיה, דמוקרטיה זה יפה מאוד, אתה לא חייב להסכים עם ראש הממשלה, אתה גם לא חייב לבחור בשבילו, אתה אפילו יכול לעשות הפגנות נגדו. אבל יש גבול לכל תעלול. מה, אתם השתגעתם? לקרוא הר של זבל על שם ראש ממשלה? אריאל שרון היה פה ראש ממשלה, אתה יודע? היה אלוף בצהל? השתגעתם לקרוא הר של זבל על שמו? אומר לו המנהל של הפרויקט, תשמע אדוני, זה לא ככה. אנחנו עשינו מזה פארק. אומר לו, בטח, פארק. עד לפה מריחים את הפארק שלך. מה אתה מדבר איתי פארק? אומר לו, לא, תשמע טוב. אנחנו החלטנו למחזר את כל הזבל שיש כאן. אתה יודע, למחזר זה דבר טוב מאוד. יש דברים שקל מאוד למחזר אותם, יש דברים שהם מתקלים, יש דברים שאפשר למחזר, למשל זכוכית, ברזל. אז הדבר הראשון זה להפריד, למיין, ואחר כך יש דברים שהם מאוד קשים למחזר, כמו למשל פלסטיק, שזה הדבר הכי קשה שיש. אבל על כל פנים אנחנו עובדים, הקמנו פה את פארק המחזור הכי מתקדם במזרח התיכון, ואנחנו עובדים קשה, ואתה, אדרבה, אתה יודע מה? קח את האוטו, תעלה למעלה, תראה בעצמך. הוא אומר, נכנסתי לאוטו. עליתי עד סוף ההר, זה 10 קומות גובה. 10 קומות גובה. אתה, קודם כל, אתה בא לשם, איזה נוף. כל גוש דן מתחת לאף שלך. דבר שני, איזה אוויר? 40 מטר גובה? אבל חוץ מהכל, בואי נה, הם הקימו שם פארק. אני לא מדבר על זה שהם הקימו פארק. זאת אומרת, יש ספסלים, יש עצים, יש מתקנים. לא, הם הקימו פארק למחזור. אתה לא מאמין דבר כזה. ואתה יודע מה החידוש הכי גדול? הזבל, כשהוא נרכב, הוא תוסס, ואז יוצא ממנו גז. הלכו, הכניסו צינורות עמוק לתוך הזבל, ובגז הזה הם משתמשים בלילה להאיר את כל המתחם. אתה שומע, מזבל יוצא אור. אומר לו, טוב, נו, ומה עכשיו, מה זה נוגע אלינו? אומר, לא, אז אני ראיתי את זה, החלטתי שאני חוזר בתשובה, גמרנו. הבנת? אומר לו, את הקטע האחרון, לא הבנתי, לא. מה אתה מתכוון? אמר לו, בוא אני אסביר לך. אם הר של זבל יכול להפך להיות פארק, אז אני יותר גרוע מהר של זבל? אם הר של זבל יכול לחזור בתשובה, אני לא יכול לחזור בתשובה? כל אחד יכול לחזור בתשובה. ולא רק שאפשר לחזור בתשובה, אלא מהזבל נעשה אור. מהזדונות עושים לו זכויות. אם הוא חזר בתשובה מאהבה, זה הופך לזכויות. אם הוא חזר בתשובה מיראה, זה הופך להיות לפחות שגגות. תשמע, אפשר, הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח לנו, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך. שואלים המפרשים, כי חשלת באבוניך? אבון זה מזיד, כישלון זה שוגג. אז איך אפשר להגיד כי חשלת באבוניך? זה לא הולך ביחד. והתשובה, כיוון שזה הולך על התשובה שעושים בימים אלו, שזה עושים מרוב פחד מיום הכיפורים, מרוב פחד מהחתימה שעומדת להגיע ביום הכיפורים, אז ממילא, אז דונות נהפכות לשגגות. אז כי חשלת באבוניך, מהאבונות נהיה כישלון. אבל עוד מעט יבוא גם סוכות. ובסוכות זה התשובה מאהבה. למה? כי מה אתה אומר? מה זה סוכות? כי יצפנייני בסוכו, ביום רעי אסתירייני, בסתר אוהלו, בצור ירוממייני. הקדוש ברוך הוא אומר, בואו תיכנסו אצלי, תתחברו אצלי. כן, ממי נתחבא? ממני. הקדוש ברוך הוא מחביא אותנו אצלו. ממי? ממנו. כי יצפנייני בסוכו, ביום רעי אסתירייני, בסתר אוהלו, בצור ירוממייני. אז התשובה הופכת להיות תשובה מאהבה. אתם יודעים, מתי יש לנו דבר כזה שבן הוא יותר טוב מאבא? אז עכשיו שאני שאלתי את זה, כל הצעירים חושבים, מה זאת אומרת? סתכל עליי. טוב, אבל אלה שכבר התבגרו קצת יודעים שזה לא עובד, שהדור הקודם תמיד יותר טוב מאיתנו, במאמר המוסגר, וסליחה שאני מפריע באמצע, אבל כולם יודעים שיש מצווה של מעשר בהמה. איך עושים את המעשר? מכניסים את כל העיזים לדיר, ונותנים להם לצאת אחד-אחד, ועל העשירי נותנים מכה, וזה המעשר. זה צריכים להביא לבית המקדש. אבל מה הדין, אם יש לי בכבשים שנולדו לי השנה, יש לי גם בעלי מומים וגם תמימים. התשובה היא, כולם נכנסים לדיר להתעשר. לא יבקר בין טוב לרע, ולא ימירנו. אין ביקורת בין טוב לרע. מה שיוצא עשירי זה יוצא עשירי, והתמימים והבעלי מומים נכנסים ביחד לדיר להתעשר. טוב, עכשיו יש לי שאלה. אם יש לי כבשים משנה שעברה שנולדו לי, ולא הסרתי אותם כי לא היו לי 10, האם אני יכול להכניס אותם לדיר להתעשר עם אלה שנולדו לי השנה? התשובה היא לא. לא. בעלי מומים ותמימים נכנסים, אם זה מאותה שנה, נכנסים ביחד. אבל שנה שעברה והשנה לא נכנסים ביחד. אומר המשך חוכמה, אתה יודע למה? כי הבעלי מומים והתמימים של הדור הזה הם שייכים לאותו דור. אבל הדור הקודם והדור שלנו? אין לזה שום שייכות. הדור הקודם תמיד יותר טוב. אם כן, אז נחזור לענייננו. יש דבר כזה בכל זאת שהבן יהיה יותר טוב מאבא? והתשובה היא שלושה מקומות מצאנו את זה. אחד, דגן. כשהוא צומח, יוצא חיטה, יוצא גרגירים. הגרגירים האלה, אם הוא כוסס אותם, מברך עליהם בורא פרי האדמה. אבל אם הפך אותם ללחם, קובע ברכה לעצמו, מוציא לחם מן הארץ. מה הדין לגבי ענבים? אותו הסיפור. הענבים עצמם מברכים עליהם בורא פרי העץ. אבל אם עשה מהם יין, קובע ברכה לעצמו, מברך עליהם בורא פרי הגפן. והדבר השלישי, אדם שחזר בתשובה מאהבה, האבא היה אבון, והבן, הבן יהיה זכות, הבן יותר טוב מהאבא. אמר על זה רבי יצחק וייס, זכר צדיק לברכה, הגאיבת של העדה החרדית, המנחת יצחק, אמר אם ככה זה מה שכתוב בהמשך של ההפטרה שלנו, שוב הישראל עד השם אלוקיך כי חשלת באבוניך, זה הכישלון שהפך להיות כישלון אחרי שהוא היה אבון, זה נוגע ליום כיפור. אבל מה כתוב בהמשך? ישובו יושבי בצילו. אלה שיושבים בסוכה, בסוכות כבר חוזרים בתשובה מאהבה. ואז מה קורה? יחיו דגן ויפרחו כגפן. כי זה תשובה מאהבה, והאבון הופך להיות זכות. זה האור שיוצא מהזבל. אור יוצא מזבל. איך? על ידי שעושים תשובה. איך עושים תשובה? אז על זה לימדו אותנו רבותינו. האפשרות הראשונה זה אם אדם ביטל מצוות עשה, אז זה הכי קל למחזר. איך ממחזרים? עושים תשובה, ואינו זז משם עד שמתכפר לו, כך אומר הרמב״ם. כלומר, אדם שמרגיש התעוררות, לא צריך לחכות ליום כיפור, לא צריך בשביל זה בית כנסת, מרגיש התעוררות, עומד, מתכופף קצת להראות הכנעה, נותן מכה על החזה ואומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, עשיתי כך וכך, צריך לפרט את החטא, אני מצטער על זה, אני לא אעשה את זה יותר, ויש לנו פה חרטה, וידוי קבלה לעתיד, אינו זז משם עד שמתכפר לו, בתנאי שהוא ביטל מצוות עשה. מה הדין אם אדם עבר על מצוות לא תעשה, שאין בה קרת או מיטת בית דין, כגון אדם שדיבר לשון הרע, אז זה מצוות לא תעשה מצד אחד, מצד שני אין בזה לא קרת ולא מיטת בית דין. אז הדין הוא יעשה תשובה, והתשובה תולה את האבון, ויום הכיפורים, יחד עם התשובה, גומר את הכפרה. אז איך עושים תשובה? אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, דיברתי לשון הרע ויותר אני לא אדבר. מה אתה לא תדבר? למי אתה מספר את זה? אז לכאורה, הפתרון לבעיה הזאת, זה, יש ספר שנקרא חפץ חיים, ומחולק על ידי הרב ממנצ'סטר לשתי הלכות ביום. אם חברו אותה, זה משהו כמו גג 10 דקות ביום, לפעמים פחות. אז אם אדם מתחיל ללמוד את הספר הזה, שתי הלכות ביום, הוא יכול לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד, תראה ריבונו של עולם, אני עוד לא נהייתי החפץ חיים, אבל לכל הפחות התחלתי למחזר. יש לי כבר פרצוף לבוא לבקש סליחה על זה. החלוקה השלישית, אומר הרמב״ם, זה כבר הרבה יותר קשה למחזר, אבון שאדם עשה מצוות לא תעשה, שיש בה קרת או מיטת בית דין כגון חילול שבת, אז הדין הוא שתשובה תולה. ויום הכיפורים גם כן רק תולה את האבון, ואיסורים הבאים עליו גומרים לו את הכפרה. או עכשיו צריך גם איסורים, ואפשר גם בלי, אומר הרמב״ם, ולעולם אין מתכפר לו עד שיבואו עליו איסורים. חייב להיות איסורים, אחרת זה לא מתכפר. אז זה נורא והיום. כי א', אף אחד מאיתנו לא רוצה איסורים. ב', זה באמת, איסורים זה דבר נורא והיום. יש לנו הרי בתי חולים מלאים, בהשם ישמור, בחולים. אין משפחה שלא מכירה את האיסורים האלה מקרוב. מה עושים? אפשר לצאת מזה בלי? בא רבינו יונה. ורבינו יונה אומר, אם אתה רוצה לצאת מהאבון שלך בלי איסורים, אז יש אפשרות ראשונה, תעסוק בצדקה. שהרי צדקה תציל ממוות, כל שכן מן האיסורים. צדקה יכולה להציל אדם אפילו מן הגיהנום, שעל זה נאמר, לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. אומר על זה רשי, מה? אשת חיל, אתה מספר לי שהיא לא מפחדת משלג כי יש לה מספיק סוודרים לכל הילדים? מה, מזה לעשות עניין? והתשובה היא, אומר רשי, גיהנום, יש גיהנום של אש ויש גיהנום של שלג. אז מי לא תירא לביתה משלג? מי זה זה שלא מפחד מהגיהנום? התשובה, בפרשת ראה, כשהתורה מוציאה את המצווה של צדקה, אומרת התורה, נתון תיתן לו, פתוח תפתח את ידך לו, והעוות תעוותנו די מחסורו אשר יחסר לו. כלומר, אם אדם נותן, אז הוא מקיים מצוות בכפילות. נתון תיתן, פתוח תפתח, העוות תעוותנו. אומר רשי, אם ככה, לא תירא לביתה משלג, מי לא מפחד מהגיהנום? מי שכל ביתו לבוש שניים, נתון תיתן, פתוח תפתח, הצדקה יכולה להציל את האדם מן הגיהנום. אז אם צדקה תציל ממוות, כל שכן מן האיסורים. אומר רבינו יונה, ואם יש אדם שאין לו כסף, אז איך הוא יעשה צדקה? אומר רבינו יונה שיעסוק בגמילות חסדים, שהרי גמילות חסדים גדולה מן הצדקה, שצדקה אדם עושה בממונו, וגמילות חסדים אדם עושה בגופו, שצדקה אדם עושה רק עם העניים, אבל גמילות חסדים עושים גם עם העשירים. מה זה גמילות חסדים? אפשר לקבור מיתים, אפשר לבקר חולים, אפשר להיות סתם אדם שמחייך לשני, שאומר בוקר טוב יפה, אדם שמסוגל לשמוע את השני, ובזה הערה צדדית. בראש השנה ראיתי אדם שממש סבל מאדם אחר שרצה לדבר. עכשיו, הוא דיבר בדברים לא נעימים לשמוע. דברים לא... ובכל זאת, הוא השתדל מאוד לשמוע. אמרתי לו, תראה, לפני כמה שעות שמעת את השופר, והיה לך מצווה דאורייתא לשמוע את השופר. ועכשיו יש לך מצווה דאורייתא לשמוע את היהודי הזה. הרי זה מצווה של גמילות חסדים אמיתית, וזה מצווה דאורייתא. נכון, זה לא נעים. זה לא כמו שופר. אבל זה מצווה דאורייתא מאותה המחלקה, לשמוע קול של נודניק. לשמוע. וזה גמילות חסדים. אומר רבינו יונה, אז אם אדם אין לו כסף לעשות צדקה, יעסוק בגמילות חסדים, ובזה הוא יכול לפדות את עצמו מן האיסורים. ממשיך רבינו יונה, ואומר, ועל כולם, על כולם לימוד תורה. שהרי, על זה נאמר, תלמוד תורה כנגד כולם. אז אם תלמוד תורה כנגד כולם, אז כמובן שהוא גם כנגד, אפילו יותר מהגמילות חסדים. והרי באמת באותה רשימה שמופיעה גמילות חסדים, מופיע גם תלמוד תורה שנאמר, אילו דברים שאדם לכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואילו הן כיבוד אביהם וגמילות חסדים. ובאותה רשימה אנחנו מסיימים, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז ללמוד תורה, זה יכול לפדות את האדם מן האבון, אפילו אבון שיש בו קרת או מיטת בית דין, יחד עם התשובה, יחד עם יום הכיפורים, ועם לימוד התורה, אפשר לצאת את זה גם בלי איסורים. טוב מאוד. ממשיך הרמב״ם, ומה החלוקה הרביעית, שזה החלק שהכי הכי קשה למחזר, חילול השם. עכשיו, חילול השם, בקלות אנחנו יכולים להגיע לזה, מהסיבה הפשוטה, אנחנו אנשים דתיים, וברגע שמישהו שלא רואה אותנו, מישהו שלא דתי, או שלא, בקיצור, כשהוא רואה אותנו והוא מחפש לראות למה הדתיים לא בסדר, תמיד הוא ימצא, ולא שאנחנו בסדר, באמת יש דברים שלא בסדר, רק כשבן אדם מחפש אותך, אז הוא גם ימצא, ואז זה הופך להיות חילול השם. ועל חילול השם אומר הרמב״ם, צריך לעשות תשובה, אבל תשובה תולה. צריך גם את יום הכיפורים, וגם הוא יש לו רק כוח לתלות. צריך גם איסורים, וגם זה רק תולה. אבל יום המיטה ביחד עם כל זה, תשובה, יום הכיפורים ואיסורים, שמגיע יום המיטה, אז מתכפר אבון חילול השם. אז השאלה הגדולה זה, אבל אני הרי לא רוצה למות, אני רוצה כפרה גם כשאני עוד חי. אז מה אפשר לעשות? אז קודם כל בא רבינו יונה ואומר, אם עשית חילול השם, תעשה כנגד זה קידוש השם. אומר רבינו יונה וגם, לימוד תורה בוודאי ובוודאי עוזר, שהרי לכל בשרו מרפא. התורה היא מרפא לכל דבר. אם ככה, אמר לי פעם רב מיכאל יהודה, ואפשר את הרבינו יונה הזה לקיים את שני הדברים בבת אחת, גם קידוש השם וגם לימוד תורה. איך? תבוא לבית הכנסת ותלמד בכנופיה, תלמד בקבוצה. על ידי זה אתה גם עוסק קידוש השם וגם עוסק בתורה. כי עצם הדבר שקבוצה של אנשים יושבים ועוסקים בתורה, זה קידוש השם. אז ממילא אפשר לקיים שניהם בבת אחת. שב תלמד תורה בקבוצה, ואתה עושה את שניהם, ופודה את עצמי גם מאיסורים, וגם מחילול השם, וגם בלי יום המיטה. איזה מתנה גדולה זה התורה. רק נוסיף עוד משהו. המשך חוכמה, רב מאיר שמחה מדווינסק, אומר, אתה יודע באמת למה אין כפרה על חילול השם רק ביום המיטה. תאר לעצמך שיש מלך שנמצא בארמון, ויש כמובן שוער בכניסה. בא אדם אחד מהאזרחים, דופק בדלת ואומר, סליחה, אני יכול להיכנס לדבר עם המלך? אומר לו השוער, מה אתה רוצה ממנו? אומר, תשמע, אני לא שילמתי מיסים בזמן, אני רוצה לבקש סליחה מהמלך. אומר לו השוער, בסדר, תיכנס. אחרי חצי שעה בא עוד מישהו, אפשר להיכנס לדבר עם המלך? מה קרה? אומר, אני חניתי במקום של אסור לחנות, ואני רוצה לבקש סליחה. אומר, טוב, תיכנס. בא השלישי, אפשר לדבר עם המלך? מה אתה רוצה? הוא אומר, אני ירקתי על המלך. אתה ירקת על המלך? תסתלק מפה, פושע. שום שוער בעולם לא ייתן לך להיכנס. מוריי ורבותיי, אומר המשך חוכמה, זה הסיבה שאי אפשר לבקש על זה סליחה. זה הסיבה מפני שכל המשרתים לא ייתנו לך להיכנס אל המלך. אדם שחילל את השם, איך ייתנו לך להיכנס אל המלך? אבל מביא מהזוהר שכל הדיונים של ראש השנה ושל עשרת ימי תשובה ושל יום הכיפורים, זה הוא, הקדוש ברוך הוא, ובית דינו. ולכן אי אפשר לבקש סליחה על חילול השם. אבל אומר הזוהר, החתימה זה רק המלך בעצמו. ממילא אומר המשך חוכמה, זאת אומרת שבנעילה רק הקדוש ברוך הוא נמצא. ממילא בנעילה, עם הדמעות, עם הדמעות אפשר לקבל חנינה ואפשר לקבל סליחה, אפילו על חילול השם דווקא בנעילה. טוב מאוד. עד כאן הקפה הראשונה. אבל הקפה השנייה, אני רוצה לשאול, אנחנו אומרים בנתנה תוקף קדושת היום, אומרים, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירין את רוע הגזרה, וריבונו של עולם, ומה עם תורה? עכשיו שמענו מרבינו יונה, שלתורה יש כוח יותר מתשובה, שהתשובה רק תולה, ויום הכיפורים תולה, ורק איסורים, אבל אם יש לו תורה, אז בסדר. אז אם ככה, אז איפה התורה? למה לא אמרו לנו? תורה, תשובה, תפילה, וצדקה. והתשובה היא, א', בלי תורה, על מה תעשה תשובה? שואלים בן אדם, אתה שומר שבת? בטח. בטח שאני שומר שבת. תגיד, ומה אתה עושה כשמתלכלך לך חליפה? ומה זאת אומרת? אז אני מנקה. ואתה שומר שבת? כן. אז לך אתה מנקה. ומה זאת אומרת? זה מותר. אם אדם לא למד, אז על מה הוא יעשה תשובה? הרי כל ההרים לפניו למישור. הוא בכלל לא עושה עבירות אף פעם. חזל אומרים, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. ואם הוא פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. יתלה בביטול תורה? אז יש לו ביטול תורה והוא לא מצא? הרי הוא פשפש ולא מצא. מה פירוש לא מצא? לא מצא. אתה אומר שיש לו ביטול תורה, אז הוא לא מצא? אומרים המפרשים, פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. למה הוא לא מצא? כי הוא לא למד תורה. אם היה לומד תורה, היה כבר מוצא. רק הוא לא יודע איזה עבירה בכלל. לא זה עבירה ולא זה עבירה, הכל בסדר. אז זה דבר אחד. דבר שני, בלי תורה, אדם לא בכלל לא מסוגל לעשות תשובה. מהסיבה? השיבנו אבינו לתורתך. אז מה הברכה מדברת? על תורה. וקורבנו מלכנו לעבודתך. אז על מה הברכה מדברת? על עבודה. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אז על מה הברכה מדברת? על תשובה. נו, אז על מה מדברים פה בסוף? אז בוא נראה מה החתימה. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. אז בעצם הנושא של הברכה הוא תשובה. אז אם הנושא של הברכה הוא תשובה, אז למה מתחילים השיבנו אבינו לתורתך? התשובה היא, מפני שעל ידי שאדם לומד תורה, אז הוא מתקרב אל השם, הוא מעדן את הנפש שלו. על ידי זה הוא מרגיש שהוא צריך לעשות תשובה. אז התשובה מגיעה על ידי תורה. אז אין צורך לרשום ותורה ותשובה ותפילה. לא, לא. תשובה, תפילה וצדקה. ואם תשאל אותי ואיפה התורה? בלי תורה אין תשובה. ממילא, אם אדם באמת רוצה לזכות בימים האלה, לקבל על עצמו משהו, אז ברוך השם, הציבור שלנו כולם לומדי תורה, אבל אפשר לקבל על עצמו עוד קצת. אולי מי שעדיין לא משתתף בשיעור, שיקבל על עצמו להשתתף בשיעור. מי שכבר משתתף, להוסיף עוד קצת. על ידי זה, זה קבלה נפלאה, שהתורה הרי מגינה עלינו מן הכל, מהכל. ונותנת לנו אפשרות לקבל את הכפרה. אין כמו התורה, וברוך אשר בחר בהם ובמשנתם שלימדו אותנו, שזה מה שיכול לעזור לנו. מוריי ורבותיי, נאמר משהו על פרשת השבוע, פרשת וילך. משה רבינו, וילך משה וידבר אל בני ישראל, הוא אומר להם, בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. אז זאת אומרת, יש ירדן אחר, למה הוא אומר הירדן הזה? שלח לי הרב יעקב ישראל שטיינויז, דבר נפלא מאוד. אומר, מה זה הירדן הזה? אומר ככה, הסיבה שמשה רבינו נקבר מעבר לירדן, ולא זכה להיכנס לארץ להיקבר, התשובה היא מפני שהוא היה צריך להיקבר שם מול בית פאור, ואז כל פעם שהפאור עולה ומקטרג על עם ישראל, על מה שעשו שם בפאור, שעבדו עבודה זרה, מיד הוא רואה קברו של משה וחוזר ושוקע, כך אומרים חז"ל. עכשיו בוא נעשה חשבון. כשעם ישראל עשו את העגל, אז הם אמרו לאהרון, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. אז זאת אומרת שעבודה זרה, איך הם קוראים לזה? כי זה משה האיש. הלאה. בפרשת כי תישא, השם אומר למשה רבינו, לך עלה מזה, אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים, אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה. מה יש? זה משה האיש, לך עלה מזה, לך צא משם מהעבודה זרה. הם אמרו כי זה משה האיש. השם אומר לו, לך עלה מזה, זה עבודה זרה. רמז לעבודה זרה. ממילא, כאן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה תישאר להיקבר פה בשביל מה? לא תעבור את הירדן הזה בגלל העבודה זרה שעשו בבעל פאור, לכן אתה חייב להיקבר פה, שכל פעם שפאור יעלה לקטרג, אז הקדוש ברוך הוא, אז הוא יראה את הקבר של משה רבינו, וירד חזרה ולא יקטרג על עם ישראל. זה נחמד מאוד. נוסיף עוד משהו. אצל האשכנזים, ביום הכיפורים יש פיוט קצר מאוד שאומר כך, מסתין בחבל אסור, ותקוות אסיריי בסור. את המסתין, את השטן שמסתין עלינו, אז תקשור אותו בחבל. חבל עם חף, כן? בכבל. בכבל אסור, ותקוות אסיריי בסור. תביא לנו את התקווה של האסירים, של הגלות. השאלה היא, הרי חז"ל אומרים שביום הכיפורים השטן לא יכול לקטרג. שטן בגימטריה זה 364, ויש 365 ימים בשנה, כי ביום כיפור הוא לא יכול לקטרג. עכשיו, אם הוא כן היה יכול לקטרג, אז תסתום לו את הפה, מה אתה אומר תקשור אותו? לקשור זה לא עוזר, הוא מדבר הלאה. אבל התשובה היא ששתי הקושיות מתרצות אחת את השנייה, נפלא מאוד. השטן ביום הכיפורים לא יכול לקטרג, אבל מה הוא כן יכול לעשות? הוא יכול להרים את הרגל שלו. והרי המלאכים יש להם רגל של עגל, והוא רוצה להזכיר את אבון העגל, אז הוא מרים את הרגל. ואז רואים צורה של עגל, והנה הוא מזכיר את אבון העגל. לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מסתין בחבל אסור, תקשור לו את הרגליים שלא יוכל להרים ולא יוכל להראות ולא יוכל לקטרג אפילו בהרמת הרגל. מסתין בחבל אסור ותקוות אסיריי בסור. עוד משהו שנוגע לסליחות. הגמרא אומרת במסכת פסחים, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם. אחד מהם זה תשובה. אחד מהם זה תשובה. והסיבה היא מפני שהקדוש ברוך הוא ידע שאנחנו רק בני אדם. הקדוש ברוך הוא יודע, הוא יודע מה הוא עשה. ואם אנחנו רק בני אדם, אז אנחנו הרי נחטא. אז ממילא מוכרחים לברוא את הפתרון לזה. אז זה שבן אדם חטא, זה לא טוב. אבל יש תשובה, והקדוש ברוך הוא רוצה את התשובה. רשי הקדוש, כתב פיוט מיוחד על הנושא הזה, שעל השבעה דברים שנבראו קודם בריאת העולם, שבעת הדברים הם תורה, תשובה, גן עדן, גיהנום, כיסא הכבוד, הוא בית המקדש ושמו של המשיח. וכך כותב רשי. כמובן זה בצורה מפויטת מאוד, אז הוא אומר כך, אז טרם נמתחו נבלי שכבים בארץ, עד לא דובקו רגבים, גבח שבעה דברים היו מגובבים, דעת זה התורה, וכס זה כיסא הכבוד, ורטיית בנים שובבים, זה התשובה. והוא ממשיך הלאה. אז אתם יודעים הרי שאנחנו עכשיו בסרט ימי תשובה חוזרים וחוזרים וחוזרים על י"ג מידות של רחמים. יש משל נפלא של המגיד מדובנה שמסביר למה כשחטאו בעגל אז הקדוש ברוך הוא אומר, עזוב, לך, לך, כך, כי חטא העם הזה, העם כשעורף הוא, לתקח אותם. אבל משה רבינו אומר, ילך נא השם בקרבנו כי העם כשעורף הוא. אז זה טוב שאנחנו כשעורף או לא טוב שאנחנו כשעורף? אומר המגיד מדובנה, היה פעם אחד שהיה מוכר לטס, פעם שהיינו ילדים קראו לזה לטס, היום מדברים בעברית, אז קוראים לזה טלאי, טלאי. לשים על הברכיים טלאים כאלה, על המרפקים. אמרו לו, יש שכונה ליד בני ברק, קוראים לזה סביון, שם יש אנשים עשירים. אז הוא הלך למכור שם, ואף אחד לא קנה. חזר עצבני, אמרו לו, למה אתה עצבני? הוא אומר, מה? כל היום עמדתי, אף אחד לא קנה. אמרו לו, שויטה, שם לא צריכים טלאי, שם זה אנשים עשירים, הם קונים מכנסיים חדשות, הם לא שמים טלאי. תבוא בבני ברק, בבני ברק צריכים את זה. אומר המגיד מדובנה, בא משה רבינו לקדוש ברוך הוא ואמר, תראה, אתה הרי בראת י"ג מידות של רחמים. י"ג מידות של רחמים. השם, אני השם קודם שיחטא האדם. עוד פעם השם, אני השם לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. אני רחום, אני חנון, אני ערך אפיים. אבל אתה רואה, ריבונו של עולם, המידות האלה זה הכל לטס. זה הכל לשים טלאי. איפה אתה רוצה למכור את זה? אצל המלאכים? אנחנו צריכים את זה. ילך נא השם בקרבנו כי עם כשעורף הוא. אנחנו צריכים את זה. זה באמת הדבר הנפלא הזה שנקרא תשובה. הקדוש ברוך הוא מראש ברא את התשובה. מראש הוא ידע שאנחנו רק בני אדם, ושיש סיכוי טוב שאנחנו באמת ניכשל. אז אנחנו נכשלים, אבל הקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות הזאת לעשות תשובה, והוא רוצה את התשובה. הוא מבקש שנחזור בתשובה. הוא נתן לנו 10 ימים, דרשו השם בהימצאו כראו ביותו קרוב. אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה, והקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה את זה. שבת שלום, שנה טובה וגמר חתימה טובה.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.